יישר כוח, ברשות הרב גיורא, ברשות הרב. התבקשתי בהמשך לדברים שהרב פתח, התבקשתי לעסוק בנושא של מצוות התלויות בארץ, וחשבתי על נושא של אכילת הרי. אמנם עוד מעט ט"ו בשבט, וידועים דברי השפת אמת בסוף פרשת בשלח. השפת אמת בסוף פרשת בשלח על אכילת המן, הוא כותב את מדרש חז"ל: לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, ושניים להם אוכלי תרומה. ואחד ההסברים שאוכלי המן הם יכלו לעסוק בתורה, יכלו לעסוק בתורה מתוך 40 שנה, שמלתך לא בלתה מעליך, רגליך לא בצקע, ממש נטו יכולים להגות בתורת השם. וממילא הם שניים אכלו, שניים אוכלי תרומה, שניים להם שהם גם כהנים, שאין להם טרדות של פרנסה, שעם ישראל צריכים לתת להם מנת למען יעסקו בתורת השם, כמו שנאמר בעזרא, לתת מנת למען יחזקו בתורת השם. וזה הפשט. אבל יש הסבר של השפת אמת, שהמן הוא היה מזון רוחני. לחם אבירים אכל איש, לחם, כוונה המן, זה שייך למזון רוחני, למלאכי השרת. שניים אוכלי תרומה מחדש שפת אמת, חידוש עמוק מאוד. הוא אומר, אוכלי תרומה זה לא אוכלי תרומה, זה אוכלי מזון שיפרישו ממנו תרומות ומעשרות. ולכן המזון הזה הוא טהור, ולכן אין תורה כתורת ארץ ישראל. כך כותב השפת אמת בפרשת בשלח. ואז הוא מסיים: ואתה לצערנו אין לנו כל זאת. שפת אמת כותב את הדברים, אני כבר לא זוכר באיזה שנה זה מופיע, זה רשום לי במקום אחר, יישר כוח. אבל הוא כותב את זה, מן הסתם זה היה זה לא מן הסתם, בטוח זה היה בתיש, סמוך לט"ו בשבט, פרשת בשלח. ואז יש סיפור ידוע שהרב קוק זצ"ל, כשבנו של השפת אמת, האמרי אמת, ביקר בארץ, האמרי אמת, מה זה ביקר? היה פה כמה וכמה פעמים, וכל פעם הוא העלה משפחות מחסידיו, חסידי גור, חיפה, בני ברק, ירושלים. ישיבת שפת אמת הוקמה בירושלים על ידי בנו של האמרי אמת, שנשלח עוד לפני השואה לעלות לארץ וגר פה. זכיתי להכיר אותו בילדותי, הלב שמחה, והוא הקים את ישיבת שפת אמת הרבה הרבה לפני השואה פה בארץ, בשליחות של אביו. ובביקור הראשון של האמרי אמת בארץ, בסוף הוא הצליח לברוח אחרי 7 ביקורים שהוא עושה בארץ, תכנן להשתקע, ואז את העלייה האחרונה שלו הוא כבר לא יכל לעלות כרגיל, כי היא פרצה מלחמת העולם השנייה והשואה האיומה. ואז הוא יצא באור שיניו וזכה לעלות לירושלים. אבל בביקור הראשון שלו בחיי הרב קוק, אז נתנו לו להפריש תרומות ומעשרות. פעם ראשונה, אז יש שם התלבטות, האם לברך שהחיינו, מוכר הסיפור. הרב נרי מביא את זה במועדי הראייה, ובאמת הם התלבטו, יש דיון שלם בפוסקים, הם מברכים על מצווה ראשונה שמקיים פעם ראשונה, לא מצווה שמתחדשת מזמן לזמן, זה פשיטה. מצוות שמתחדשות מזמן לזמן, אנחנו מברכים ביום טוב ועל מילה ועל פדיון הבן, כל מצוות שמתחדשות מזמן לזמן. אבל מצוות פעם ראשונה שאדם, אישה מדליקה נרות, פעם ראשונה שאישה מפרישה חלה, פעם ראשונה שאדם מפריש תרומות ומזון, היום מברך גם שהחיינו. יש התשובה בארץ חפץ, הרב כהנוב שקדם עוד וכתב את התשובה הזאת בארץ חפץ, הלכות תרומות ומעשרות, ספר קצר, מיעוט הכמות ורב האיכות. אז הוא כותב שכן, שיטתו הייתה שכן, והרב קוק בעקבותיו אמר לאמרי האמת לברך שהחיינו. האמרי האמת התפלפל איתו ואמר, דעתי אמנם לא לברך, אבל אמר הדיאטרה, אמר לברך, אז אני מברך. והוא כותב את זה במכתב, זה הרב דרוקמן הראה לי, הוא כותב במכתב למשפחתו, שהוא קיבל את ההנהגה הזאת של הרב קוק, הוא כותב לו עוד ההנהגה שאנחנו מכירים, את הטעימה בברית מילה, בין קוראת הברית לבין הבקשה אלוקנו ולכה אבותינו, יש פוסקים שכתבו שלא טעמים, שהם ממשיכים להגיד, אבל הרב קוק דעתו הייתה, היה איזה ברית שהוא היה, הרב קוק היה סנדק, והאמרי האמת היה ברך את הברכות, אז האמרי האמת ברך קוראת הברית, כן, אחרי באופרה גפן וקוראת הברית, והוא רצה להמשיך אלוקי אבותינו קיים את הילד הזה, אז הרב קוק אמר לו לטעום שלא יהיה הפסק, אז הוא ככה, ואז הוא טעם, ואז הוא גם כתב באותו מכתב, גם על התרומות ומעשרות וגם על הדבר הזה, קיבלתי את ההנהגות הזה, והוא כותב, אכלתי ואוכל עוד, כאילו, אמשיך את ההנהגות האלה, זאת אומרת, אז אמר, מה שזה לא זכה, השפת אמת שהוא כתב, ואתה אין לנו כל זאת, אז לבנו כבר הוא זכה לקיים את המצווה הזאת של תרומות ומעשרות. אנחנו זוכים וחיים את זה כמובן מאליו, אבל זו זכות גדולה שבעזרת השם נקיים את כל המצוות התלויות בארץ וגם הקרבת קורבנות במהרה. חשבתי לעסוק בנושא של אכילת הרי במטעים, מכיוון שזו שאלה שהיא הרבה מתלבטים בה בקיום המעשי, בכל מיני מציאויות שאנשים נכנסים למטה, כמובן שנותנים להם לאכול בהתר. מה זה אכילה שפטורה מתרומות ומעשרות? מה זה אכילת הרעי? מה זה אכילת קבע? ושאלה עוד יותר מורכבת שהיא נפוצה היום בעיקר בקיץ, אבל לפעמים גם במקומות מסוימים בעונת החורף, שיש עונה של קטיף יש כאלה ששוטלים עצים על מנת לעשות את הדבר הזה לאבים מבקרים שיקטפו ויאכלו וגם ייקחו הביתה, וכמובן יש תשלום בכניסה, אכילה חופשית מתחת לעצים ולקיחה הביתה תמורת תשלום נוסף לפי משקל. ומה ההתייחסות? מפרישים תרומות ומעשרות רק ממה שלוקחים, גם ממה שאוכלים וכו'. אז קודם כל, הנושא של אכילת הרעי, יש הגדרה שבמשנה, וככה נפסק ברמב״ם, המשנה במעשרות אומרת, איזה הוא, כן, בפרק א', משנה ה', היא מתחילה והיא מביאה כל מיני דוגמאות של הגדרה של גמר מלאכה, ותכף נבין מה המשלחות לכך. כתוב, איזה הוא גורנן למעשרות, הקישויים והדלויים מי שיפקסו, ואם אינו מפקס, מי שיעמיד הרימה. והכוונה שיש דברים שאם נגמרה מלאכתם, שלפני גמר מלאכה מותר לאכול מהם הרי. בפשטות זה מדרבנן, כי מהתורה מותר לאכול גם קבע, כי זה לא התחייב בתרומות ומעשרות. לפני גמר מלאכה, מה זה הגמר מלאכה? המשנה נותנת כמה מדרגים בכל סוג פרי ופרי, וזה כמה משניות. אבל ניקח את הדוגמה של קישויים ודלויים, ושיפקסו, זה הכוונה ניתה לפיקס שלהם, זה איזשהו פלומה כזאת לפי חלק מהמפרשים. ברגע שמורידים את זה, בפשטות זה ההגדרה של גמר מלאכה, אלא אם כן יש שלב מתקדם הלאה שעושים הרמה. יש אנשים לא מורידים את הדבר הזה, אבל עושים מערומים. ויש אנשים שממלאים ארגזים. זה נקרא מלא תקליל. אז כל השלבים האלה זה שלבים או זה או זה או זה, מה שבא יותר מאוחר בפשטות. כי אם מדלגים על הפיקוס ומדלגים על הערימה, אז מילוי הכלי זה נחשב גמר מלאכה. לפני כן אפשר לאכול הרע. אבל גם אחרי כן אומרת המשנה, וגם ככה נפסק ברמב"ם, שגם אחרי זה אפשר לאכול הרי, אם הוא לא מוליך לשוק, אלא מוליך לבית. מה ההבדל בין מוליך לשוק למוליך לבית? כי מוליך לשוק זה כבר איזשהו שלב לקראת הגדרה של מקח, למרות שעדיין לא, אבל מקח זה דבר שהוא כבר לא גמר מלאכה, הוא איזו מציאות שחזל התייחסו אליה כדבר שאם אדם הכניס את הפירות לתחום הזה של מקח, אז אסור לאכול אפילו הרי. למשל, הדוגמה שמהתורה, דבר שהוא, זה נקרא קביעות למעשר, זה בית. אדם שגמר מלאכה, נגיד, מילא את הכלי, ירקות, יש סוגי ירקות שזה לא פיקס, ירקות שהיו עוקדים אותם, כמו הפטרוזיליה, הכוסברה, כן? כן, כמובן, אחרי זה היו בודקים אותם מחרקים, אבל היו עוקדים אותם, ואם לא עוקדים אותם, היא משלם את הכלי. עכשיו, אדם מילא ארגז של כוסברה, יכול לאכול הרי. ושהכניס לבית, אסור לאכול, אפילו הרי. למה? כי זה נקבע למעשר, וזה דאורייתא. למה? כי כתוב, ביארתי הקודש מן הבית, אומרים חז"ל, מסכת בבא מציע, מופיע בכל מקומות, אין הטבל מתחייב במעשר מהתורה עד שיראה פני הבית. אז זה, וגם חצר קובעת למעשר אותו רעיון, חצר מסוימת, לא כל חצר, אבל חצר כן תשמישי דירה בהגדרות המסוימות, וגם לגבי חצר יש דיון אם זה מדאורייתא או מדרבנן, אבל לכולי עלמא זה קובע מהתורה. באו חז"ל והרחיבו את הגדרת הקביעות למעשר בעוד דברים כמו מקח, בישול, שבת, אם הגיע שבת גמרנו, אי אפשר לאכול הרי גם אם הדבר לא נכנס לבית. אז זה נקרא קביעות. כלומר, יש לנו פה שני דברים. יש לנו גמר מלאכה, שזה בפשטות הגדרת גמר מלאכה, זה הגדרה של מלאכת השדה, כמו שהרב פרנק בהר הצבי מבאר. דהיינו, מלאכת השדה לא ראוי לאכילה, זה לא קשור במישור של אכילה, אלא זה שלב הגידול, שלב מלאכת הקטיף האחרונה לפני ההכנסה לבית. זה בעצם כאין גורן שיש בחיטים, יש גמר מלאכה בעוד דברים. זה לא קביעות. הקביעות היא רק הכנסה לבית. וחז"ל הרחיבו גם למקח ולעוד דברים שקובעים למעשר. שישה דברים נוספים. המקח, ואם מולכים את זה, אוכלים את זה ככה, לא סתם, אלא שמים מלח, זה כבר מחשיבים את האכילה הזאת, זה אכילה שקובעת למעשר. וגם אדם שגמר מלאכה, אפילו שהוא עוד לא עשה מקח, אבל כוונתו להוליך לשוק, זה כבר כאין קביעות למעשר. למרות שהוא בפועל עדיין לא עשה מקח, זה כאין קביעות למעשר. ולכן אסור לו לאכול מזה הרי. בוא נשאל את השאלה, מה זה אכילת הרי? אז מצאנו בשני מקומות התייחסות לכאורה שהיא מאוד קשה כיצד להכיל את שני הדברים. מצד אחד אנחנו רואים שיש משנה וגם תוספתא, כתוב המקלף, משנה בפרק ד' במעשרות, המקלף שעורים, מקלף אחת אחת ואוכל, ואם קילף ונתן לתוך ידו חייב. זאת אומרת, אם הוא מקלף אחת אחת זה אכילת הרי, אם הוא קילף ונתן לתוך ידו, ובפשטות, כמו שמסבירים המפרשים, כך כותב חסדי דוד ומרא סירילאו, אם הוא אכל שניים זה כבר, אם הוא קילף ונתן שניים זה כבר מה? אכילת קבע. לא כתוב איפה זה היה. זאת אומרת, לכאורה אני מבין שהגדרת אכילת הרי זה אכילת אחת אחת. אז אם כתוב במשנה הקודמת בפרק א' שאם מילאת את הכלי ואין כוונתך להוליך לשוק, כוונתך להוליך לבית, עדיין אתה יכול לאכול הרי, או אם לא מילאת את הכלי בכל מקרה אתה עדיין יכול לאכול הרי, זה אחת אחת. ככה לכאורה, אם אני מחבר את המשנה בפרק ד' למשנה בפרק א', אז אני אומר, מה זה הגדרת אכילת הרעי שמותרת? זה...
אחד אחד זה גרגיל גרגיל או
שיבולת שיבולת? בפשטות, אם כתוב מקלף, למרות שמי שרוצה להגיד שיבולת, בפשטות זה גרגיל. בפשטות. שוב, יש לשון, אני חושב שמפורש שהכוונה גרגיל. זה ההבנה הפשוטה. עכשיו, אם אדם מקלף גרגיל גרגיל, וזה אכילת הרעי, אז יוצא. שאם מה שישאל השואל, אדם אוכל במטה, נתנו לו רשות, סתם נכנס, אני עכשיו לא סיפור עם, עם הכתיף שמבקרים תמורת תשלום, סתם אדם הולך בשדה, חייל הולך בשדה, השאלה עולה בדרך כלל מאנשים שנותנים להם להיכנס למטעים סתם, חופשי, בלי תשלום, בלי כלום, אומרים לו, תאכלו חופשי. מה זה אכילת הרעי? הרי ברור שזה לא מילה כלי. הוא סתם כותף. האם כשהוא אוכל, לוקח שתי פירות, הוא כבר מתחייב להפריש תרומות ומעשרות? נפקא מינה למעשה. או, לכאורה לפי המשנה הזאת, כן. וגם, הראש כותב במפורש. המקלף לשאלתך, לכן בראש משמע, הוא כותב ככה, המקלף מסיר קליפה, מקלף אחת אחת, שיבולת אחת אינה מסעורה אחת. אינה משמע ממנו, וככה מפרשים בעקבותיו, אומרים שזה גרגיל. ואז הוא מביא שיש מחלוקת, הראש על המשנה הזאת, כותב, ובתוספתא שרעי בשניים, ואוסר בשלושה, וחיטין שרעי בשלוש, ואוסר בארבעה. לעומת זאת במשנה כתוב, המקלף שעורים שתיים פטור שלוש חייו, סליחה, בתוספתא, המקלף שעורים שתיים פטור שלוש חייו, וחיטים שלוש פטור ארבע חייו. התוספתא הזאת מופיעה בירושלמי, ובמשנה משמע שאחד פטור בשעורים ושתיים חייו. אז הוא אומר, זה מחלוקת תוספתא משנה. אבל בוודאי שמדובר פה על פירות, על לפחות מפשט המשנה, על פרי אחד בודד. ופה נשאלת השאלה. זה המשנה הראשונה מעלה את השאלה הזאת, כי אנחנו מצאנו דיון בפוסקים מה הסיבה שהמשנה אומרת מקלף אחת אחת הוא פטור ושתיים חייב. אז רש"י מופיע במסכת ביצה מבין שזה כמו שאנחנו אמרנו בהבנה פשוטה, זה נקרא אכילת הרעי. אחת אחת זה אכילת הרעי, שתיים זה כבר אכילת קבע. בסדר, יוצא שאם נלך עם רש"י, אם קנים הדברים, אז רש"י אומר זה הגדרת אכילת הרעי. כל מקום שאתה רוצה לאכול אכילת הרעי בלי תרומות ומעשרות, אתה יכול, לא משנה איפה, בחצר, במטע, בכל מקום, יותר משתיים אתה לא יכול לאכול בלי תרומות ומעשרות. אבל הרמב״ם, מה זה? כן. לא. תכף נגיע לזה, אבל פה מדובר שאם הוא מילא ארגז, כן? אז אם הוא מילא ארגז, הוא לא אכל. הוא לא אכל בינתיים. הוא מילא ארגז. לא הולך לביתו. ועוד לא הולך לביתו. ועכשיו הוא רוצה לקחת מהארגז פרי אחד, זה אכילה, אחרי גמר מלאכה, לפני קביעות למעשר. אז הוא אוכל, יוציא כל פעם פרי אחד מהארגז. נכון, היה פה גמר מלאכה. אבל לפי רש"י...
כתב שניים.
מה זה?
כתב שניים, שם אותם בארגז. מה יותר כתב שניים בכל, כתב שניים שם בארגז.
לפי... אז פה אתה מלא שאלה. שתכף נתייחס אליה. שאלה נכונה, תכף נתייחס אליה.
כתב שניים כאחד, מה המתכוון?
או, זהו.
או שכתב אחד בעיניך אחד.
זה ברור שמה שכתוב פה, שהוא כתב ממילא את הארגז, נניח מילא ארגז, לפי ההבנה, אם נניח את ההבנה הזאת ברש"י בינתיים, כי ברור שאחרי זה נצטרך לשנות לאור עוד סוגיות שאי אפשר להבין את זה ככה בצורה פשוטה את רש"י, אבל בוודאי שברש"י פה משמע שאכילת הרעי, כן, שאכילת הרעי זה שהוא מקלף אחת אחת ואוכל, ואם הוא קילף ונתן שתיים ליד לפני שהוא אכל את השנייה, לפני שהוא אכל את הראשונה, הוא קילף ונתן עוד, אז יש לו שתיים ביד. בארגז אין לו שתיים ביד. כשהוא מוציא מהארגז אחת אחת ואוכל, לא אכפת לי מהארגז, את הארגז הוא מילא לאוכלי לבית. עכשיו כשהוא אוכל הרי, הוא כל פעם מוציא פרי אחד מהארגז, אין לו שניים ביד. אם אין לו שניים ביד, זה יהיה חייב. זה לא סותר את ההגדרה של כילוף. גם בכילוף אחת אחת, אני לוקח שיבולת, מחזיק ביד גרעין אוכל, מחזיק ביד גרעין אוכל, אין לי שתי גרעינים ביד. יש שני גרעינים ביד לאכילה, זה כבר אכילת, זה כבר אכילת קבע לפי ההבנה הזאת ברש"י. וממילא כתבתי לארגז, כתבתי לארגז, זה לא קשור, המטרה היא הבית. אבל אם החלטתי עכשיו לאכול פה, אז אני צריך להיזהר כמה פירות אני מחזיק ביד. אם אני מחזיק אחד, זה אכילת הרעי. אם אני מחזיק שתיים ביד, זה כבר יהיה אכילת קבע. אשכול אין מציאות של אכילת הרעי לפי זה. נכון?
הנהבנה.
מה? הנהבנה? זאת אומרת, הוא לא יכול לתלוש, לכתוב במזמרה, את רוב.
תכף
בגינה, תכף
לחצר.
נו. לפני החצר. אני בכוונה דן באכילת הרעי בהגדרתה התאורה. כשאתה מכניס חצר, אז הכנסת את המושג של קביעות, כי החצר קובעת למעשר. וזה בדיוק, אתה מקדם אותנו לשלב הבא. בצדק, בצדק. זאת אומרת, אם אני דן על אכילת הרעי במשנה של מקלף שעורים, במשנה של מקלף שעורים לא כתוב שום חצר ולא כתוב שום מקח, כתוב סתם. מה זה אכילת הרעי? מקלף אחת אחת ואוכל, שתיים אסור. לא כתוב חצר, לא כתוב מקח, לא כתוב שבת, כתוב הגדרת אכילת הרעי. ולכאורה יוצא שאם אני גם בשדה הרים שניים ביחד, יהיה אסור לי. זה ההבנה ברש"י, ככה משמע בחלק מהמפרשים. אבל, כלומר, הרס סירילו על הירושלמי, אבל בתוספות, תוספות בביצה באותה סוגיה שמביאה את זה, כותבת, כותבים תוספות, ומה שפרש רש"י הכה, דאם כלף ונתן לתוך ידו חייב מפני שהוא קבע, לא נעירה. ובסמוך משמע הטעם, מפני שהוא גמר מלאכה הועיל והוא קולף הרבה ביחד, דהיינו דיגונו. באים תוספות ומחדשים ששניים ביחד זה גמר מלאכה. בשעורים יש גורן, בחיטים יש גורן, אבל כמו שיש גורן גדול, יש גם גורן קטן. מה זה גורן קטן? יש גורן שאדם רוצה לעשות הרימה כדי לעשות קמח וכל מיני דברים, ויש גורן קטן שאדם רוצה לאכול על המקום. והגורן הזו, הגורן הזאתי, זה מה? זה גמר מלאכה. אז מה זה חייב? כן? אז מה זה חייב? צריך להגיד שמדובר פה גמר מלאכה. אבל מה החידוש של הגמר מלאכה פה? שהגמר מלאכה פה זה גמר מלאכה לאכילה מיידית. זאת אומרת שיש חידוש שגמר מלאכה, שאם יש על אחריו הכנסה לבית, אז עדיין לא, אז עדיין מותר לאכול הרי. אם יש גמר מלאכה להוליך לשוק, אסור. ואם יש גמר מלאכה לאכילה מיידית, שזה שניים ביחד ביד, זה גמר מלאכה לאכילה מיידית, אז אסור לאכול הרי. לא בגלל שזה אסור לאכול אפילו הרי, לא שאכילה שתיים זה אכילת הרי, אכילת קבע, לא שאכילת אחד זה אכילת הרי ושתיים זה אכילת קבע, גם שתיים זה אכילת הרי וגם שלוש זה אכילת הרי, אבל אסור לאכול אכילת הרי. כשאדם רוצה לאכול מיד, עשה גמר מלאכה לאכילה מיידית, זה כמו גמר מלאכה להוליך לשוק. כך יוצא מתוספות. זה חידוש שאני מקווה שאני קצת שאני לא קצת סיבכתי אתכם. אני אחזר לראשונות. יש הגדרה של גמר...
שם היחידה לפיתוסות של אכילת הרי זה לקטוף מהעץ ומיד לתת ביס.
מה זה?
לפיתוסות המציאות היחידה של אכילת הרי שמותרת זה לקטוף מהעץ ולתת ביס.
יכול ישר מהעץ, בלי לקטוף.
אין עוד שלב.
תברך.
לכאורה עדיין נכון שלפי תוספות יוצא בינתיים, אני אומר בינתיים, בוא לא נסיק מסקנות בינתיים, לפי תוספות פה במקייף לסעורים יוצא ששתיים ביחד זה לא בגלל שההגדרה של שתיים זה אכילת קבע, שתיים זה יכול להיות עדיין אכילת הרי, אבל אסור לי לאכול, אבל בשלב כזה שאתה כותב לאכול ולא מתכוון להוליך את זה לבית, אז אכילת הרי אסורה עכשיו, וממילא אסור לי לאכול ככה. זה ההבנה.
מה זה בין אחד לשתיים?
שזה גורן,
מה זה?
לא גורן, שתיים זה גורן.
אחד זה יפה לי אפילו, אין גורן פחות משתיים. אז לא יכול להיות גמר מלאכה? הרי לא יכול להיות, לפני גמר מלאכה לכולי על מה אין איסור לאכול אכילת הרי. אין דבר כזה איסור אכילת הרי לפני גמר מלאכה. זה ברור שגם אם אדם יוליך לשוק וגם אדם ירצה להכניס כל דבר לפני גמר מלאכה אין איסור אכילת הרי. אחרי גמר מלאכה יכולים להיות, עשויים להיות מצבים שאסורה אכילת הרי. למשל, אדם גמר מלאכה על מנת להוליך לשוק, אסורה אכילת הרי. אדם גמר מלאכה והכניס לחצר, אסורה אכילת הרי. אדם גמר מלאכה והכניס לבית, אסורה אכילת הרי. אדם גמר מלאכה והיה מקח, ותכף נגיע לזה, אסורה אכילת הרי, בעיקר אם הוא שילם לפני כן, שילם כסף על פירו, וגמר אחרי זה את מלאכתם, תח, אסורה אכילת הרי. אומרים תוספות, ברגע שאדם התכוון לאכול את השניים האלה ביחד, זה גמר מלאכה על מנת לאכילה פה, זה אוסר אכילת הרי. אבל, שואל המשנה ראשונה, הרי למדנו בכמה משניות, וזה מה שבעצם כבודו עורר, למדנו בכמה משניות שאם אדם נכנס לחצר וכותף אחת אחת פטור, אבל אם הוא כתב שתיים חייב במעשר. למה? מכיוון שחצר קובעת למעשר, ויחד עם הקביעות למעשר, השניים, יש לו פה שניים. ומכיוון שההבנה הפשוטה שכדי להתחייב במעשר צריך שני דברים, באיסור אכילת הרי, כדי לאסר אכילת הרי צריך שני תנאים, א', שיהיה גמר מלאכה, ב', קביעות למעשר. כמו שאמרנו קודם, גמר מלאכה זה פעולה חקלאית מסוימת, כמובן בתלוש, סיום מלאכת התלוש בשדה. נצמד להגדרה של הרב פרנק, למרות שיש שחולקים עליה, שמשמע מהם שגמר מלאכה זה יכול להיות גם מלאכה שהכשרה לאכילה. זה נפקמינה מה זה גמר מלאכה, אם גוי עושה או יהודי עושה. אם למשל גוי כתף זיתים לכבישה והיהודי עשה כבש את הזיתים, האם זה נגמר גמר מלאכה של... לא מדבר, שמן ויין זה פשיטה, שהשמן והיין זה הגמר מלאכה של השמן ושל היין, ומי שעשה את השמן אז הוא, 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 הוא יצר את החיוב של הגמר מלאכה. נפקמינה בגמר מלאכה של גוי, מה זה גמר מלאכה? בזיתים כבושים. בשיטת הרדב"ז משמע שגמר מלאכה לאכילה שם. אבל שוב, זה גמר מלאכה חשוב, זה כבישה, זה דבר מהותי. זה לא סתם מילוי כלי, כן? זה, לא שזה לא סתם מילוי כלי, זה לא שלב שההכשרה לאכילה כמו בישול. כי בישול זה כל דבר מבשלים אותו. אבל זיתים, זה כבישה, זה תהליך ארוך של כמה ימים ושבועות לפעמים. אז פה הרדב"ז רוצה להגיד שגמר המלאכה זה הכשרה של הזיתים לאכילה. אבל חוץ מהזיתים, שזה סוגיה אחרת, ברוב הדברים ברור שגמר מלאכת השדה היא הגמר מלאכה.
יין
זה ברור שענבים, שאדם עושה יין, אז גמר מלאכה זה היין. זה פשיטה לכולי עלמא, וגם בשמן, שמן זית כמובן. אבל אם זה דברים אחרים, כמו נגיד על שמן סומסומי נחלקו, זה לא דוגמה, זה דבר מהותי, בזה נחלקו גדולי האחרונים. בשמן סומסומים, אבל זה דברים מהותיים. אבל ברוב הדברים היום בארץ אנשים מביאים תפוזים לבית האריזה. מה עושים לתפוזים? רוחצים אותם, מדנגים אותם. מה להגיד שגמר, שהדינוק זה, גם בלי זה זה הראו לאכילה, או עושים אפילו, יש פירות כמו הפרסמונים או הבננות, שמים להם חומרים שיעיצו את ההבשלה. אז הרב פרנק שאלו אותו, אז הוא אמר, וכי עלה לדעת שאדם יגיד שהגמר מלאכה של התפוחי אדמה זה הבישול בסיר, כי לפני כן הוא לא רואה לאכילה, כי אף אחד לא אוכל תפוחי אדמה בלי בישול. זו תשובה מאוד.
הרב יגיד על זן מיוחד של תפוזים שהוא שרמיץ.
שמה?
זה כמו דין בסומסומים?
בפשטות לא. בפשטות לא, כי מי זה גם, נכון. אז יש שזה היה בעלמה. אבל סומסומים, זה פנים חדשות באו לכאן. יכול להיות. קשה להגיד את זה, אבל הפוסקים לא דיברו על מיץ תפוזים. הם דיברו על דבר מהותי של שמן סומסומין, שזה בעיקר שרוב הגידולים של הסומסומין זה לשמן. הרב אליהו מאוד החמיר בזה.
לא היה אותו דבר, רוב הגידול של הזן יש לו
כדי, הרי יצרו זה מיוחדים. נכון, אבל רוב התפוזים לא מתייחסים לתפוזים לפי זנים, בהרבה דברים לא מתייחסים לתפוזים לפי זנים, אלא מתייחסים באופן כללי לתפוזים. בשביעית זה נפקמינה, מה ההגדרה של משנה דבר מגידול, משנה דבר מהיהודו, מהיהוד שלו, כן? משנה דבר מבריאתו, משנה פרי מבריאתו בדין השביעית, האם רוב התפוזים למיץ או רוב התפוזים לאכילה, שם הפוסקים דנים האם רוב האנשים או רוב הפירות, אבל הרב קוק דעתו הייתה שרוב הפירות, החזון איש דיבר על רוב בני האדם, אבל זה כשאתה מדבר על הגדרה, האם שיניתי את הפרי מבריאתו, אבל להגדיר האם זה גמר מלאכה, בפשטות, ההבנה הפשוטה שגמר מלאכה, גם לאותם פוסקים שמדברים זה על דברים מהותיים, אבל ברוב הדברים זה לא דברים מהותיים הבתי אריזה, ולכן גמר מלאכה זה גמר מלאכת השדה. ולכן, אנחנו רואים שיש גמר מלאכה, פעולת גמר המלאכה היא הפעולה של הגמר מלאכת השדה במקביל לגורן בחיטים, במקביל הגורם בחיטים, אז יש מילוי הכלים של הירקות או הרמה, אם זה הוותיחים וכדומה, וממילא לפני הפעולה הזאת ודאי שאין איסור לאכול אכילת ארעי. אחרי הפעולה של גמר מלאכה עשויה להיות מציאות של איסור אכילת ארעי, כגון אם הכנסתי לבית, כגון אם עשיתי מקח. כי אם שילמתי מראש לפני גמר המלאכה, ברגע שנגמרה המלאכה, אז חל על הפירות האלה איסור אכילת ארעי, כי זה נקבע למעשר, מדין קבע. זה נקבע למעשר. חז"ל אמרו שזה קובע למעשר. מקח וכו'. אומר המשנה הראשונה, אנחנו מצאנו במשנה בפרק ד', מצאנו כמה משניות ששם כתוב ש... אם אדם נכנס לחצר, כן? אם אדם נכנס לחצר, אז כתוב שם שהוא כתוב שם הנה תהנה, זה פרק ג', סליחה, תהנה שהיא עומדת בחצר, אוכל אחת או אחת הוא פטור, ואם צרף חייו. מה אנחנו רואים? שמה קובע למעשר? החצר. משמע שאם אכלתי בחצר, למה אני חייב שתיים? מדין מה? מדין חצר שקובעת.
ואם פטור, ואתה אפילו אחת
שתיים. בדיוק, לכאורה. ואם תבוא ותגיד שזה רק דוגמה, והדין זה גם מחוץ לחצר, בהמשך המשנה רואים במפורש שלא, אומרת המשנה, עלה לראשה, כוונה לראש התאנה, שזה כבר האוויר החצר, ממלא חקו ואוכל. קושיה חזקה מאוד. אתה רואה שיש מציאות שמותר לך לאכול הרבה פירות ביחד, ממלא חקו זה זה אח שווה. מה אתה רואה? שמה הסיבה שהיה אסור לי לאכול שתיים? כי זה בחצר. אז איך תגיד שבסעורים, אם אני מחזיק שתיים, זה אסור כי זה אכילת הרי, כי זה אכילת קבע? מילא על הרמב״ם, תכף על התוספות עדיין צריך לדון, אבל פה גם על התוספות קשה, גם על התוספות קשה. מה, אם זה גמר מלאכה לאכילה שתיים, זה נקרא גורן פלוס אכילה ואוסר לאכול הרי, אז איך במשנה כתוב על התאנה למעלה אסור? עשיתי גורן לאכילה מלאתי חכי. מחדש המשנה הראשונה, אומר המשנה הראשונה, וזה תירוץ מאוד עקרוני, שהיסוד שכל מה שכתוב על סעורים ששתיים חייב שתיים חייב, אחת פסטור, שניים חייב, זה לא בחוץ, זה בחצר, זה במקח, זה לא הגדרה של אכילת הרי נטו. באמת, אם אדם יהיה בשדה ויוכל שתי סעורים, הוא יוכל לקלף גם שתיים, שלוש, ארבע, בבני שהוא לא ימלא בחיקו, שזה כבר באמת אכילת קבע. מעבר לחיקו זה כבר אכילת קבע, אבל שתיים זה עדיין יהיה מותר. מה שכתוב, המקלף סעורים, זה מופיע בפרק ד', המקלף סעורים, כן? אחת אחת ואוכל, ואם קילף ונתן לתוך ידו חייב, זה מדובר בחצר, זה מדובר שהוא שילם מראש, שמקח קובע, או זה מדובר שהוא הכניס, כוונתו לא הולך, לא, כוונתו לא הולך, זה אסור. בקיצור, זה מדובר במציאות של שנגיד הכניס לחצר, לא הכניס לחצר, היה בתוך החצר, אוכל בחצר, כתב סעורים בחצר וקילף, כי אם הוא הכניס לחצר אפילו אחת התחייב, הוא היה בתוך החצר, זה גדל בתוך החצר, היה מפוזר בתוך החצר והוא לקח שתיים וקילף, הוא יהיה חייב. כי היה פה מציאות נוספת, אומר המשנה בראשונה, כי אחרת אי אפשר להסביר למה התאנה למעלה אתה יכול למלך חכו ואוכל. זה תירוץ של המשנה הראשונה, וזה אחד החילוקים היסודיים. נמצאנו למדים שלפי ההבנה הזאת באמת, לפחות לפי שיטת רש"י, שמה שאמר עד עכשיו זה אכילת הרי, ואולי גם תוספות, אני יכול לבוא ולתרץ שבאמת הנה חינמי, זה אכילת שתיים, אחד זה אכילת הרי, ו נעשה את החשבון, נכון? ששתיים מחוץ לשדה זה אכילת הרי, אבל שתיים בתוך מקום שקובע, כן? שתיים בתוך מקום שקובע זה חייב. למה? כיוון, ופה נצטרך לרבר את תוספות לרשי, ורשי כותב את זה מפורש בסוגיה בפרק הסוחרת הפועלים, ששתיים זה כבר אכילה חשובה, כלומר יש פה כן גמר מלאכה לאכילה. אדם שמחזיק שתיים זה גמר מלאכה לאכילה, אבל בצירוף מה? חצר, בצירוף מקח, בצירוף דבר שקובע למעשר. יוצא שאם אדם מחוץ לחצר מחזיק שתי פירות, זה כמו בראש התאנה, אדם הולך במטה ומכבדים אותו ואומרים לו תפדל, הוא יכול לקדוף גם שניים ולאכול, ולכאורה אפילו לקלף. אני אומר לכאורה, תכף נראה שיש דעות שקילוף זה, אבל זה אחת ההבנות הפשוטות, שאין חילוק בין קילוף ללא קילוף. המשנה הראשונה לא חילק, זה דרך המשנה דיברה סתם על סעורים, קילוף הוא הדין, לא קילוף, בין קילוף בין לא קילוף. אומר המשנה הראשונה, אם זה היה בתוך החצר, מכיוון שהחצר קובע או המקח יקבע אם שילמת מראש, אסור לך לאכול יותר מאחת, כי זה היה בשתיים, זה גמר מלאכה לאכילה פלוס קבע, פלוס קביעות למעשר, אבל אם זה מחוץ לחצר, מותר לך לאכול, בתנאי שזה לא אכילת קבע. מה זה אכילת קבע? ברור שאם בן אדם עושה סעודה ומביא פירות מהעצים ושם על השולחן ומקלפים ושמים צלחות, זה כבר אכילה חשובה ואכילת קבע. אבל 2, 3, 4, אפילו ביד יחזיק 2, 3, 4 זה עדיין אכילת הרע. וגם יש כל הנביא משלם, הוא יוכל לקטוף בקרם. אם יכבדו אותו בקרם הנביא, הוא יוכל לאכול ערך. למה? זה למה? כי זה לא, כי המשנה בסעורים שחילקה בין אחד לשתיים דיברה על חצר או על דבר אחר שקובע למעשר. זה הוקים אותה במשנה, והמשנה הראשונה זה, הוא מרחיב בזה מאוד.
אז זה גם כולה לגבי חצר, שבתוך חצר אפשר לאכול איזושהי אכילת הרי כלשהי.
זה גם הקודם ידענו. זה גם קודם ידענו, רק קודם לכאורה אנשים עשו, הרבה מהמפרשים שלא התייחסו לשאלה הזאת, הם לא כתבו הפוך מהמשנה הראשונה, רק הם לא התייחסו לשאלה. אז אנשים רואים, טוב, פה כתוב אכילת הרי, ובסעורים כתוב ששתיים זה אכילת הרי, אז הם אומרים, אין חינמי, גם פה אסור שתיים, גם פה אסור, נו, אז מה ההבדל בין חצר לחוץ? אומר המשנה הראשונה, ודאי שיש הבדל. בחצר שתיים זה, זה, זה גמר מלאכה פלוס אכילה, בחוץ גמר מלאכה לאכילה, אבל בלי, 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 בלי דבר שקובע, אז זה לא עושה.
בחוץ אם אני מלא חלקי אני כן מתחייב?
או, אם אדם כבר ממש עושה, זה כבר ממלא חקו משמע, זה עדיין פתור. אבל יותר ממלא חקו זה כבר קבע.
מה זה בדיוק
ממלא חקו? ממלא חקו שהוא לא צריך לסחוב בשתי ידיים, שתי שקיות. זה ככה, זה כמו, זה עדיין הרעי כזה, זה
חופן.
מה זה?
לא,
זה חופן. כן, זה סוג של חופן. מה זה? הכמות היא לא קובעת בהגדרה של מספר, חוץ משתיים או אחד. כי שתיים, אומרים תוספות, זה גמר מלאכה לאכילה. זאת אומרת, זה מפורש, מפורש בבבא מציע, זה מופיע ברש"י גם בסוגיה בבבא מציע. רש"י כותב, אני לא זוכר אם הבאתי את זה פה. רש"י כותב, מקווה שהבאתי פה את רש"י, כן, רש"י כותב, דשתיים כמעט על המילתא דחשיבותא כגון קציצה או מקח חל עליו שם גורם. זה רש"י מפורש בבבא מציע, הדיוק של המשנה הראשונה מרש"י מפורש בבבא מציע. שתיים
שתיים זה בחצר.
או, סימן.
אבל מחוץ לחצר.
נכון, אין חינמי. אין חינמי. זה מה שאומר המשנה הראשונה. מה זה? לא, לא. לא, יותר מחקו. יותר מחקו זה כבר קבע.
למה קבע?
כי זה אכילת קבע. אז מה, רגע, אז מותר לך לפתוח שולחן? אז אכילת, כי מותר אכילת הרי, לא אסור אכילת, לא מותר אכילת קבע. זה לא בגלל שיש איסור במספר, אלא יש איסור אכילת קבע. אז מה זה אם לא אכילת קבע?
איזה כמו
כלי? לא, מילוי כלי זה לא אכילת, זה לא הגדרה של קבע. אם אדם עכשיו יש לו פה סעודה גדולה, והוא חותך פירות ושם מלח וכו', זה אכילת קבע?
שם מלח.
אתה אומר שרק מלח. הנקודה של אכילת קבע זה שזה יראה משהו של קביעות. יש לך רצון, אני אגיד שאדם עושה סעודה על פירות. אז מה, אדם עכשיו בא, הוא מה?
סעודת המני.
הוא מביא לכולם, לא יכניס לבית. כי יכניס לבית זה ודאי.
קוראים לזה חפ או לא חפ?
מה זה?
לפולנים קוראים לזה חפ.
כן, האם זה חפ כזה? כי האם עושה הרעי, או כל עכשיו כולם מתיישבים, חותכים, שמים בצלחות. מה, זה לא אכילת קבע?
נתת דברך לשיעורים.
נכון. אז לכן יש גבול, אם אתה מעבר למלא חקו, בדיוק, זה ממלא חקו, כתוב ממלא חקו, יותר מחקו, כתוב במשנה, ממלא חקו ואוכל, משמע שיותר מזה לא. מה זה? לא, בט"ו בשבט קודם עושה את זה בתוך הבית, אז גמרנו. אבל אתה שם לב שאכילה על העץ זה לא נקרא אכילת קבע. הוא בראש התאנה, ממלך לקובע אוכל, זה חף. זה ההגדרה של הרב בגיורא, אני חושב שזה הגדרה נכונה. אני יודעתי ככה משמע במשנה הראשונה. בכל אופן, ככה בזמנו, ככה לפחות הבאנו שאם הדוגמה, שאדם נמצא במטה ויש את השולחנות מהעץ, שם ברור שאם עושים שולחן אז זה להפריש תרומות ומעשרות. זה כבר לא יכול להגיד. האכילה היא לא אכילת ארעי, היא אכילה קבועה. זה פשטות. בכל אופן, ההבנה הזאת גם מכניסים אותה בדעת הרמב״ם, וזה ההבנה של המשנה הראשונה. אחת הראיות, ובזה אני אסיים, כן. אחת הראיות לכך זה מאכילת פועל בכרם, ששם כתוב שם שהגמרא אומרת ש פועל מותר לו לאכול בכרם, וכך נפסק ברמב"ם בהלכות מעשר. זה סוגיות שהיו בדף יומי לא מזמן. פועל שאוכל בכרם לפני כמה חודשים, פועל שאוכל בכרם או במטע או בכל מיני מקומות שהתורה אמרה לו כי תבוא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך סובך ואל כלך לא תיתן. שמעתי מאיזה חבר שעלה יהודי מבוגר, עלה מתימן, אז הוא אומר שפעם, לא יודע אם הסיפור הזה אמיתי, לפחות הוא סיפר לי זה בתור סיפור אמיתי, שפעם אחת אחד מהחברים הלכו ונכנסו לכרם, הוא היה ילד קטן, אבל נכנסו לאיזה כרם והתחילו לאכול. יוצא להם בעל כרם ואומר להם, למה אתם לוקחים ברשות? אז הם אמרו לו, כתוב כי תבוא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך סובך. אז הוא אמר להם, אז הוא אומר להם, הוא בפועל דיברה תורה. אז הם אומרים אחד לשני, גם באנו לארץ ישראל, גם פירות טובים וגם שומעים מדברי תורה. בכל אופן, באכילת פועל, התורה פטרה ממעשר את הפועל שהוא אוכל. וכתוב שם, יש מצבים שהפועל מתנה עם בעל הבית כל מיני תנאים. הוא בא ואומר, אני רוצה לאכול, רוצה לאכול גם שהילדים שלו יאכלו, שאשתי ובניי יאכלו. זה כבר נקרא קצץ. זאת אומרת, זה כבר תנאים בעסקים. אני אהיה פועל רציני, תוסיף לי במשכורת, לא בכסף, אלא בעוד תנאי שכר טובים, שגם זה כבר מתחייב במעשה. למה? כי זה מקח. אז שם כתוב, קצץ, אחת אחת אוכל, שתיים שתיים לא אוכל. אבל לא קצץ, הוא אוכל חופשי. ראיה מפורשת. זאת אומרת, רואים במפורש שפועל, שאוכל בכרם, וזה דוגמה, התורה לא אמרה קצץ, אז אין לו דין פועל. המפרשים מסבירים שזה מדין מקח. יוצא שאם הוא לא קצץ, אז הוא אוכל ביתר בלי מקח שקובע למעשר. אז ממילא הוא לא מוגבל, זה לשון הגמרא. כן? אז הגמרא אומרת, כתוב, לא קצץ ולא שפת, אוכל שתיים שתיים. שפת, כן? שפת זה סוג של כוונה שהוא נתן מלח. כן? אז נתן מלח, אז אחת אחת אוכל, שתיים שתיים לא יאכל. לא קצץ ולא שפת, אוכל שתיים שתיים. וכך, כן? ככה, וככה גם פוסק הרמב״ם בהלכות מעשר. אם כן, זה ראיה לשיטת המשנה הראשונה. יש עוד חידוש שהרב ישראל ינקב פישר, זכר צדיק לברכה, היה רב בעדה החרדית, רב של שכונת זיכון משה לפני שהוא היה, והוא מחדש תירוץ אחר מהמשנה הראשונה. הוא באבן ישראל, יש לו, המאמר שלו זה מופיע בכרם ציון בתרומות, אבל הוא גם, אני חושב שזה מופיע גם בשוט שלו אבן ישראל. אז שם הוא כותב שכאשר אדם מקלף אחת אחת ואוכל ושתיים שתיים לא, זה מדובר שהוא כבר לקח מהגורן שעשה גורן להוליך לשוק. מכיוון שהוא עשה גורן להוליך לשוק, אז אם הוא מבודד את הסעורים שהוא מוליך לשוק משאר הגורן, מותר לו לאכול אחת אחת. וזה חידוש גדול. למה זה חידוש גדול? כי בעצם ברגע שזה מיועד להוליך לשוק, אסורה אכילת ארעי גם. אז מה זה עוזר שאתה מחלק בין אחת לשתיים? כן? אבל הוא אומר, נקרא את לשונו, הוא כותב, Thank you. טוב, לא, לא, אני לא זוכר איך הוא מתרץ את השאלה הזאת, אבל מה שברור מדבריו יוצא, שאם עשית גורן של שעורים על מנת להכניסו לבית, מותר לאכול 2 ו-3 ו-4. זה ככה יוצא משיטת מהאוקינטה של אבן ישראל. כלומר, הוא לא חילק חילוק מהותי, הוא בא ואמר, הוא בעצם קיבל את המשנה הראשונה, אבל בלי לעשות את האוקינטה של המשנה בשעורים שגדלו בחצר, כי זה חידוש גדול, זה אחת הקושיות, ומה? להגיד משנה שמדברת על מקלף שעורים וחיטים שגדלו בחצר, מי גידל שעורים וחצר? אז הוא אומר, נכון, אני מסכים עם המשנה הראשונה. באמת, אם אדם מקלף 2-2 בשדה, הוא יכול לאכול, וגם 3 וגם 4, כיוון שזה זה, זה לא קבע למעשר. אבל במקום לעשות אוקימתא שמבחינה מציאותית היא דחוקה, אני אגיד שהוא היה גורן של שעורים, והוא לקח 2-2, ומכיוון שזה נועד לשוק, אז אסור לו לקחת 2, אבל 1-1 מותר לו, אבל עדיין קשה על האוקימתא הזאת, כי לכאורה אם זה מוליך לשוק, אז אפילו 1-1 אסור. וזה קצת הקושי, לא יודע איך המשנה, לא זוכר איך הוא מתרץ את זה, אבל החזוניש פה אומר חילוק מהותי. אומר החזוניש, גם החזוניש קיבל את המשנה הראשונה, את החילוק שלו בעקבות הקושיה. אומר החזוניש, אם תשימו לב, בסעורים כתוב מקלף. כשאדם אוכל דברים ומקלף אותם, זה אכילה חשובה. אז אחד,
גדולה.
מה זה?
חומה גדולה מאוד.
יוצא מהחזוניש. שכל פרי שאתה מקלף אותו וזה מקלף 2, אז עצם הקילוף הוא כבר אכילה חשובה. אבל אם אתה קלף 1-1, זה עדיין לא אכילה חשובה. אז זאת אומרת, אבל פרי שאתה לא מקלף אותו, דובדבנים, ענבים, הנה חינם אתה יכול לכתוב, לכתוב יש כל אחד, כיוון שאתה לא מקלף. השאלה, האם גם בתפוזים אותו דבר? כי הרי בתפוזים החזוני של שיטתו שכאשר אדם אוכל תפוז בחצר, וזה אני אסיים, ידוע שאם אדם אוכל תפוז בחצר, אז מקצר חצר קובעת למעשר, אז זה כמו, לדעתו, תפוז זה כמו אשכול. למה? ומשמע ככה בעוד אחרונים, כיוון שהם עשויים פלחים פלחים, אז זה כמו רימון. הרי כתוב שאם אדם כותף רימון בחצר, אז זה כאילו כתף הרבה גרעינים של רימון, כי כל גרעין הוא פרי בפני עצמו. ככה המשנה מגדירה. כן? וממילא אם אדם כותף רימון, הוא כותף כמה גרגרים, אסור לו, הוא צריך לקלף את הרימון ולאכול גרעין מהעץ, זה מחובר לעץ. או באשכול ענבים זה יותר קל, פשוט כותף ענב ענב בחצר. אם הוא כותף שני ענבים, אסור לו. אז אם אדם כותף תפוז, הוא כותף כמה פלחים, אז בחצר זה קובע למעשר. זה ברור, וככה אנחנו פוסקים למעשה, כולם מקבלים, כל האחרונים מקבלים את החזוניש הזה, והוא לא היחיד שאמר את זה, וזה זה, זה, זה מובן. אבל פה יוצא מתוך דבריו שאפילו מחוץ לחצר, אם אתה מקלף, זה כבר אכילה חשובה. לעניות דעתי, לא ברור שהחזוניש התכוון לתפוזים. כי בסעורים, האכילה שאדם קילף, זה בדרך כלל היו קולים את זה ומקלפים. ולכן כל אכילה אחרי הכילוף היא אכילה חשובה. תפוז זה עדיין לא אכילה חשובה. זאת אומרת, זה לא ההגדרה של כילוף, זה ההגדרה מהותית. כי בתפוז בחצר זה לא בגלל הכילוף. בתפוז בחצר הסיבה כי יש פה כמה פירות ביחד, ובתוך חצר כמה פירות ביחד זה אין מצב שבלי תרומות ומעשרות. פה הכילוף הוא ההגדרה של האכילה החשובה. ויש פירות שזה דרך אכילת שלהם גם אכילת הרע הכי גדולה, אדם אוכל תפוז בערי, לכן לא נראה לי שהחזוניש עושים, מקשרים איתו לגבי כל הפירות, למרות שהנה חינמי, אפשר ככה להבין בחזוניש, אבל לא, בפשטות לא, גם אם כן, המשנה הראשונה וגם הרב פישר, במשנה הראשונה בוודאי לא למד ככה, וככה משמע גם בחוכמת אדם כמו המשנה הראשונה, ולכן למעשה, אם אדם אוכל במתה, מקובל להגיד שהוא יכול לאכול כמה באכילת הרי, כמובן ברשות, בלי תרומות ומעשרות. מה יכולה להיות הבעיה? יש עוד שתי דקות. יכולה להיות הבעיה במתאים שמשלמים מראש. מכיוון שבמתאים משלמים מראש, שם יש כבר נחשב מקח, והתשלום מראש זה מקח, ואז ממילא יש... מה זה? צריך לאכול... לא, אחד מותר.
אבל
אבל אם זה מקח, זה לא מקח על הפירות, זה יותר משלם על החוויה.
או, ברור שכיוונת שהיו כאלה שרצו להגיד מה שאתה אומר. אז פה אני, קשה להגיד את זה תמיד, כי הרבה פעמים יש חקלאים שהם עושים את זה, וכולם יודעים שהם עושים את זה, פשוט אין להם כוח עבודה, או כוח עבודה שלהם יקר, הם עושים, הם רואים נרוויח פעמיים. גם נביא פועלים שיעשו את הדברים עם מוטיבציה, וגם הפועלים ישלמו לנו, לא רק שאני לא צריך שלם, הפועלים ישלמו לנו. זה רומח יהודי. זה לא משנה, אבל הוא עשה מקח, הוא עשה עסק. פעם שאלתי איזה בעל מטע, הוא אמר לי חד משמעי, אנחנו עושים תחשיב כמה פירות, ואנחנו חוסכים פה את כוח העבודה, וגם כמובן בן אדם יוצא גם עם סלסלות ומשלם עליהם, וגם משלם על הכניסה, ונכון, מזיקים קצת לפירות. היו כאלה מטעים, שם יש להגיד, כמו שאתה אומר, שהם באמת גידלו כמה עצים לנוי, לפירות, רק בשביל הביקור, ועשו שם מתקנים והפעלות, ושם זה באמת יש מקום להגיד את הכיוון שאתה אומר. אבל בדרך כלל במטעים מביאים את ה... יש עונת קטיף, כולם באים, ימי שישי בבוקר, והם עושים את ה...
אם קודם מוביל לפועלים, מורידים חלק מהסחורה,
יכול להיות כאן. מה זה? לא, אז ממילא יש פה מקח. לא, לא, זה לא פועל. הוא לא פועל, הוא לא קוראים לו פועל. לא, חס ושלום. הוא משלם על הכניסה בתחשיב של הפירות, והוא משלם מראש, הוא קבע, עושים תחשיב כמה בן אדם ממוצע אוכל, ופלוס כמה קיזוז, כמה נזקים עושים אנשים לא מקצועיים שכותבים, וזה מה שגובים. וזה מה שגובים, ואחרי זה גובים מהם גם את הפרי שמוכרים. יוצא שהיה פה מקח שקבע. אז אם בעל המטע יסכים שישלמו לו ביציאה, זה הכי פשוט. זה הכי פשוט. מה זה? מה זה? כן, אבל אז הרב רב זלמן נחמיה רצה להגיד שהוא יקנה לכל אחד את העץ. זה קניין וזה, אבל... זה לא מעשי, זה גם לא נתפס, זה גם יותר המחיר. כן, מנת לקצת ולא יקצת. מה זה? לא, אז זה מה שהוא קצת רצה להגיד, שהוא משלם באופן גלובלי. אז אם יש באמת מתקנים, ואתה משלם באופן גלובלי באמת על הרבה הפעלות, אז יש מקום. אבל בגוש עציון וברמת הגולן בהרבה מקומות, זה נטו עצים, זה נטו עצים, אין שם פה ושם אולי איזה מקום. מה זה? גודגדנים, וכל מיני מקומות זה נטו עצים, אין שם, זה יהיה אבלה, זה יהיה הרמה גדולה, ודאי הוא מקח על המעשר. לכן תשלום בסוף זה פותר המון את הבעיה.
איך זה פותר
הבעיה? כי זה לא היה פה מקח. מתנה, מתנה לעניין זה אנחנו פוסקים שאינם כמקח. מה הרייבד סובר שגם מתנה קובעת? החוכמת אדם חש לי דבריו, הוא כותב, כן? כי הרייבד לשיטתו שתרומות מעשרות בזמן הזה עם דאורייתא, בעולי בבל, אבל הפוסקים לא חששו למה שהחוכמת אדם אמר, ועודת יחיד בנושא הזה, ולכן מתנה היא לא קובעת ממעשה. יוצא שנתינת מתנה, ויש ראייה שמכה מקומות, שמתנה למעשה לא קובעת למעשר, והרמב"ם בפורש ככה דעתו שמתנה אינה כמכר, ככה מבינים מדבריו, ולכן למעשה, אם לא משלמים מראש, זה פותר המון את הבעיות. אם משלמים מראש כי בעל המטע מתעקש, אז פה צריך לעשות נוסח הפרשה מראש, כי יש פה זה, ובעזרת השם אנחנו תמיד מפרסמים איזה, מה?
רכב קורא למעשה?
מה זאת אומרת, נוסח הפרשה משליפה להפריש הפרשה רגילה?
כן, אבל על מה שתאכל, אתה כל פעם תעצור ותעשה נוסח הפרשה?
אה, כי אתה אוכל...
כן, כל הזמן, מה? כן, אבל צריך גם להכין מראש פירות לתרומה גדולה, תרומת מעשר כנגד הדבר הזה.
לא כתרמר, עובדה בברירה במעשר.
או, כן, כן. כל הסוגיה הזאת, אז פרסה, המכון פרסם גם נוסח הפרשה הצעה לדבר הזה, אבל זה כבר, אי אפשר להגיד זה בעל פה. על כל פנים, זה הכיוון הכללי, בעזרת השם, שנזכה לגאולה שלמה, בעזרת השם, יישר כוח גדול.
תודה רבה לרב החיצוב, יישר כוח גדול. עוד כמה דקות השיעור של הרב יוחאי לגבי כשרות.